הקטע של שלישי של פרשת קדושים, פרק י"ט פסוק כ"ג. וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם אורלתו את פריו, שלוש שנים יהיה לכם הרעילים לא יאכל. אומר רש"י, וערלתם אורלתו, מה פירוש המילה אורלה? ואטמתם אטימתו. אורלה זה מלשון אטום. וערלתם אורלתו פירושו, תעשו לו אטימות, תעשו לו כיסוי, תאטמו אותו. במילים אחרות, יהיה אטום ונסתם מליהנות ממנו. נתתם עץ? שלוש שנים הוא אטום, אסור לך ליהנות ממנו. שלוש שנים יהיה לכם הרעילים, אומרים לכם, אם היה כתוב שלוש שנים יהיה לעץ, יהיה לו, הייתי חושב שמתי מתחילים לספור, ממתי שהעץ מתחיל לתת פרי. אבל מכיוון שכתוב יהיה לכם, פירושו שאתם הנוטים, אתם בני אדם, אתם הספירה מוטלת עליכם, אתם צריכים לספור, אז הספירה תלויה במעשה של האדם ולא בצמיחה של העץ. לכן אומר רש"י, ממתי מונה לו, מכיוון שזה ציווי על הנוטע, אז ממתי מתחיל השלב שהוא מתחיל למנות את השלוש שנים? משעת נטיעתו. למרות שעוד אין פרי, רק עכשיו הייתה הנטייה. מעכשיו, אפילו ששלוש שנים לא צמח כלום, לא משנה.
הוא בן שנה נטעת אותו.
מה?
הוא בן שנה, עץ נטעת אותו.
קח את העץ שהוא כבר היה בן שנה ועכשיו נטעת, מתחיל מחדש לספור את השלוש שנים. אפילו עץ בן 50 שנה, יש בזה הרבה הלכות. אם אתה הבאת את העץ בלי, יש על זה הלכות רבות, אני אומר את זה בקצרה, לא כאן המקום, אבל אם הבאת את העץ ועקרת אותו עם כמות כזו של אדמה שהוא יכול להמשיך לחיות זמן מה מהאדמה שלו, אז אתה ממשיך את הקודם. אבל אם אתה עקרת עץ בלי כל האדמה שלו ואתה מכניס אותו מחדש, הכל מתחיל מחדש. אומר רש"י, הלאה, יכול אם יצניעו לאחר שלוש שנים יהיה מותר. אם אמרנו שצריך לספור שלוש שנים, אתה אומר מה הבעיה, ניקח את העץ שצמח לי בשנה השנייה, נקפיא אותו, נוציא אותו מהקפאה עמוקה אחרי שלוש שנים, נאכל אותו, כבר עבר שלוש שנים. הוא אומר, אתה חושב שזה יהיה מותר? תלמוד לומר, יהיה, בהווייתו יהיה, פרי שהוא אורלה, הוא אורלה לעולם, לנצח. זה לא אומר שאחרי שלוש שנים, אז האיסור פג ממנו. פסוק כ"ד, ובשנה הרביעית, יהיה כל פריו קודש אילולים לאדוני. כבר הגעת לשנה הרביעית, זה עוד לא אומר שמותר לך לאכול אותו ככה חופשי. שנה רביעית הפירות הם קדושים, אתה צריך לאכול אותם בירושלים, בקדושה ובטהרה, או לחילופין, אתה יכול לפדות את כל הפירות, להמיר את קדושת הפירות על מטבע, ובהזדמנות המטבע יעלה לירושלים, ויקנו ממנו בירושלים אוכל ויאכלו אותו בטהרה, ולחילופין את הפירות שפדית תוכל לאכול באופן חופשי. נראה את זה ברש"י. מה? ודאי. יהיה כל פריו קודש כמעשר שני, כמו מעשר שני היום. מה עושים עם מעשר שני? הוא פודה אותו בממון שכתוב בו, וכל מעשר הארץ וגומר קודש להשם. מה מעשר שני אינו נאכל חוץ לחומות ירושלים אלא בפדיון? כמו מעשר שני אתה לא יכול לאכול אותו חוץ לירושלים רק אם פדית אותו בממון, אף זה כן. ודבר זה אילולים להשם הוא. זה נקרא שאתה מהלל ומשבח את הקדוש ברוך הוא שנוסור שם לשבח ולהלל לשמיים. הגיעה השנה הרביעית, אתה מעלה את הפירות לירושלים ומהלל את הקדוש ברוך הוא ואומר תודה רבה שנתת לי פירות.
בגפנים זה
אדם, בכל דבר.
בגפן גם שלוש.
עכשיו יבוא יהודי ויגיד, מה כל כך הרבה לעבוד קשה, שלוש שנים בכלל לא אוכלים. שנה רביעית תעלה את הכל ירושלים.
זה יהודים לא
נופן. איפה זה קשה. באה התורה ומכירה את היצר הרע של האדם. ואומרת לו, יש בדרך כלל כתוב שלא לעשות מצוות על מנת לקבל פרס. אבל פה יש מצווה יוצא מן הכלל שהתורה מרשה לנו לחשוב את ההנאה שנקבל מהמצווה הזו, וזה פסוק חפי. ובשנה החמישית תאכלו את פריו, להוסיף לכם תבואתו. אני אדוני אלוהיכם, אומר רש"י, להוסיף לכם תבואתו, המצווה הזאת שתשמרו תהיה להוסיף לכם תבואתו, שבשכרה אני מברך לכם פירות הנטייה. מותר אפילו לבן אדם לחשוב שכדאי לך לקיים את המצווה הזו. למה במצווה הזו אומרת לנו התורה את העניין הזה? היה רבי עקיבא אומר, דיברה התורה כנגד יצר הרע. שלא יאמר אדם, הרי ארבע שנים אני מצטער בו חינם, לפיכך נאמר להוסיף לכם תבואתו. התורה מכירה את היצר הרע של האדם, ואומרת ליצר הרע, כדאי לך להמתין את הארבע שנים האלה עם כל המאמץ, כי בסופו של דבר תרוויח. אני השם, אומר רש"י, אני השם המבטיח על כך, ונאמן לשמור הבטחתי. פסוק חבב, לא תאכלו על אדם, לא תנחשו ולא תעוננו. אומר רש"י, לא תאכלו על אדם, מה פירוש של זה? להרבה פנים נדרש בסנהדרין. הגמרא במסכת סנהדרין נותנת הרבה פירושים למצווה הזו. רש"י מביא רק שתי דוגמאות. הזרה שלא יאכל מבשר קודשים לפני זריקת דמים. ואת הקורבן לבית המקדש, לפני שהספיק הכהן לזרוק את הדם, אסור לך לאכול מהבשר. זה נקרא לא תאכלו על אדם, אל תאכל לפני שהדם נזרק על המזבח. פירוש נוסף בעניין הזה אומר רש"י, והזרה לאוכל מבהמת חולין טרם שתצא נפשה. אדם שחט בהמה של חולין, שחיטה כהלכה, הכל בסדר. אבל לפעמים קורה שהבהמה עוד מפרפרת ככה לפני שנפשה יוצאת, אחרי השחיטה. אל תאכל על אדם, תחכה קודם כל שנפשה תצא לגמרי. ועוד הרבה, יש עוד הרבה פירושים נוספים למצווה הזאת. לא תנחשו, אומר רש"י, מה הפירוש? כגון, אילו המנחשים בחולדה ובעופות. יש אנשים שיש להם כל מיני ניחושים בחולדות או בעופות, אם החולדה נותנת איזה קריאה מסוימת, או הוא פגע באיזה חולדה או בעוף, אז הוא אומר, זה סימן כזה, זה סימן כזה, זה לרועה, זה צבא, זה דברים שאסור. או לדוגמה אומר רש"י, פיתו נפלה מפיו, למשל, נפל לו היום הפיתה מהפה, סימן שהיום יהיה לו טוב. צבי פסיקו בדרך, רצת בדרכך ממזרח למערב, פתאום עקף אותך צבי והוא עבר מצפון לדרום. אז אולי זה סימן, אני יודע מה, שהיום יהיה כך וכך. זה הכל נקרא נחש, לנחש, אסור לעשות את זה. לא תעוננו, מה זה נקרא לא תעוננו? כאן מבירה שתעוננו זה לשון עונות ושעות, לשון של עונה, זמן, שאומר יום פלוני יפה להתחיל בו מלאכה, שעה פלונית קשה לצאת. כשאדם לא יקבע זה טוב זה לא טוב, יש בזה הרבה פרטים, יש בשולחן ערוך ביורה דעה סימן קופה אינטט, עריכות גדולה איך צריך להיזהר מהאיסור הזה לא תעוננו, כי יש דברים שמותר בזה ויש דברים שאסור בזה, עריכות היא גדולה ומי שירצה יסתכל בסימן קופה אינטט ביורה דעה. פסוק חף זין, לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקניך. אומר רש"י, לא תקיפו פאת ראשכם, מה הכוונה? אסור לעשות, להקיף זה נקרא לעשות הקפה, לעשות סיבוב. מה זה פאת ראשכם? יש בראש שלנו פאה, פאה זה קצה. איפה הקצה נמצא? אומר רש"י, זה המשווה צדעיו לאחורי אוזניו ולפדחתו. מאחורי האוזניים אין שערות. בפדחת, פדחת זה המצח, אין שערות. אבל בצדעיו, בצדעים זה הברקות, יש שערות. אם אדם עושה השוואה בין הצדעיו לאחורי אוזניו ולפדחתו, זאת אומרת הוא מוריד את השערות מהצדעיו, הוא מוריד את השערות מהרקות, כדי שזה יהיה שווה למצח ולאחורי האוזניים. זאת אומרת שאצלו כל הראש יהיה היקף מושלם ונמצא היקף ראשו עגול סביב, זה נקרא להקיף פאת ראש וזה אסור. שעל אחורי אוזניו עיקרי שערו למעלה מצדעיו הרבה. אצל האדם הזה שהוא מקיף את ראשו יוצא שעיקרי שעריו, איפה יוצא השערות שלו? למעלה מצדעיו הרבה, זאת אומרת הוא עושה שהשערות שלו יתחילו הרבה למעלה מהרקות. זה דבר שאסור לעשות, צריך להשאיר את פאות הראש, את החלק הזה של הרקות, צריך להשאיר ולא להוריד את זה. הלאה אומרים פאת זקניך, מה הכוונה אומר רש"י? פאת, זה מלשון קצה, סוף הזקן וגבוליו. הקצה, הסוף של הזקן והגבולות שלו, זה אסור להשחית. אומר רש"י ואין חמש. יש חמש קצוות לזקן. שתיים בכל לחי ולחי, בכל לחי יש שתי פאות, איפה הם השתיים? למעלה אצל הראש שהוא רחב, בחלק העליון של הלחי שהוא בחלק הרחב, ואחר כך יש בחלק התחתון של הלחי, בחלק של ה... בסוף של הרוחב של הלחי. זאת אומרת, בראש העצם של הלחי, כן? איפה שהלחי מחובר עם הרקה, זה נקרא קצה אחד, והפאה השנייה נמצאת בסוף רוחב הלחי שבאמצע הפנים. זה שתי הפאות הללו, ולמטה ואחת למטה בסנטרו, בסנטר, מקום חיבור שני הלחיים יחד. אז זה חמש פאות. עכשיו, זה איך שרשי אומר. אבל מי שיסתכל ויראה בשולחן ערוך, גם כן ביורה דעה, בסימן קוף פא', נראה שיש הרבה דעות בהלכה מה בדיוק נקרא פאות של הזקן, ולכן יראה שמיים שרוצה להיות זהיר במצווה הזו, לא מעביר תר בכלל על הזקן, אפילו לא תחת הגרון באף מקום, כי יש דעה שאומרת שהפאה זה פה, ויש דעה אומרת שהפאה זה פה, אז כדי לא להיקשל בכלל, אז אסור בכלל להשחית את פאת הזקן. פסוק חפחת. פסוק זה מדבר על מצווה אחרת. וסרט לנפש לא תיתנו בבשרכם, וכתובת קעקה לא תיתנו בכם, אני אדוני. אומר רש"י, וסרט לנפש, כן דרכן של אמוריים. כל מה שלמדנו קודם זה הכל דרך האמוריים, לנחש ולעונן, זה הכל האמוריים היו עושים את זה. האמוריים היו עושים להיות מסרטים בשרם כשמת לאמת. כשמישהו היה מת, אז היו מסורטים על הבשר שלהם כל מיני סריטות, וזה דבר שעשו. וכתובת קעקע, מה זה נקרא כתובת קעקע? כתב המחוקה ושקוע שאינו נמחק לעולם. זה לא שהוא כותב עם עת, עם דיו, אלא הכתב חודר לתוך הגוף, שמקעקעו במחת והוא משחיר לעולם. זאת אומרת, הוא שורד בבשר ונכנס בפנים צבע, והצבע הזה לא יוצא, זה נשאר לעולם, לא עלינו. קעקע, מאיפה באה המילה קעקע? לשון, מביא רש"י, הלשון שכתוב בספר במדבר, ועוקה אותם, שם מדובר על אלה שעבדו לפאור, אז כתוב שמה לעשות עם אלה שעובדים לפאור, שיתלו אותם. איך תולים אותם? ועוקה אותם. למה התלייה נקראת ועוקה? נראה מיד. קודם כל נראה עוד דוגמה שרש"י מביא מספר שמואל, שכתוב ועוקענום, שם מסופר שהגבעונים, הרי שאול המלך הרג שבעה גבעונים, באו הגבעונים ורצו לנקום, אז אמרו לדוד המלך, תביא לנו שבעה אנשים ממשפחתו של שאול, ואנחנו מה נעשה להם? ועוקענום, ונתלה אותם. למה התלייה נקראת ועוקענום, כמו פה קעקע? אומרה שהיא, כי תוכבים עץ בארץ, ותולין אותם עליהם, ונמצאו מחוקים ותחובים בקרקע. ברגע שאתה תולה אותם על העץ, זה כאילו הם תקועים באדמה. פורפוינט בלז, פורפוינט זה נקרא תקוע. על כל פנים, כתובת קעקע זה כתובת שזה תקוע בתוך הבשר. פסוק רפתת אומר ככה, אל תחלל את ביתך להזנותה ולא תזנה הארץ, ומעלה הארץ זימה. אומר רש"י, אל תחלל את ביתך להזנותה, במוסר ביתו פנויה לביאה שלא לשם קידושין, אז זה זנות. ולא תזנה הארץ, אם אתה עושה כן, הארץ מזנה את פירותיה לעשותן במקום אחר ולא בארצכם. וכן הוא אומר, וימנו רביבים וכו' וגומר. זה פסוק שכתוב בירמיהו, ששם כתוב לפני זה, ותחניפי ארץ בזנותייך וברעתך, מתי שיש בארץ זנות, אז ההמשך הוא וימנו רביבים, זאת אומרת שאין גשם, כי הפירות לא יצמחו פה אם יעברו למקום אחר. פסוק למד, את שבתותיי תשמרו, ומקדשי תיראו, אני אדוני. אומר רש"י, ומקדשי תיראו, איך בא לידי ביטוי העירה מבית המקדש? לא ייכנס לא במקלו ולא במנהלו ובאפונדתו ובאבק שעל רגליו. שאדם לא ייכנס לבית המקדש לא עם מקל, לא עם נעליים, לא עם אפונדתו, זה חגורה שיש בפנים כסף, איזה פאונץ' כזה, ובאבק שעל רגליו, וזה הכל מראה על עירה מבית המקדש. מה קשור את שבתותיי תשמורו למקדשי תיראו? אומר רש"י, ואף על פי שאני מזהירכם על המקדש, את שבתותיי תשמורו, אין בניין בית המקדש דוחה שבת. כמו שלמדנו כבר שהמשכן לא דוחה שבת, גם בית המקדש בניינו לא דוחה שבת. פסוק למד א', אל תפנו אל האובות ואל העידונים, אל תבקשו לתומה בהם, אני אדוני אלוהיכם. אומר רש"י, אל תפנו אל האובות, זה פה הפסוק הזה לא מדבר שאסור לך ללכת להתייעץ עם בעל אוב. זה שאסור לך ללכת לבעל אוב זה פסוק שנלמד בעזרת השם בספר דברים, ושם כתוב שזה איסור לב לא ללכת לבעל אוב. הפסוק הזה פה מדבר לאדם שהוא לא יעשה בעל אוב, שהוא בעצמו לא יהיה אחד כזה. אל תפנו, לא שמותר, אסור, רק פה מדובר שאדם לא יהיה כזה. אל תפנו אל האובות, אומר רש"י, הזרה, על מי התורה מזהירה פה? לבעלו ועידוני, שהוא בעצמו לא יהיה בעלו או שלא יהיה עידוני. מה זה בעלו ומה זה עידוני? אומר רש"י, בעלו זה פתאום. מה זה פתאום? פתאום המדבר משחיו, מה זה נקרא? כמו שבגמרא מסביר רש"י, שהוא מעלה בכישוף את המת, מת מסוים, הוא מעלה אותו, והוא מושיב את המת הזה בשחי שלו, מתחת הזרועות שלו, והוא מדבר, הוא שומע קול יוצא מתוך בית השחי שלו, ומדבר כל מיני דברים, זה בכישוף, זה נקרא בעל אוב. וידעוני, מה זה נקרא ידעוני? אומר רש"י, המכניס עצם חיה ששמה ידוע, יש חיה שהשם שלה, קוראים לחיה הזו ידוע, והוא לוקח עצם מהחיה הזו לתוך הפה שלו, ובכישוף הוא עושה שהעצם הזה מתחילה לדבר. זה נקרא, והעצם מדבר, זה נקרא עידוני. אסור לעשות הכישופים הללו. אל תבקשו להיות עסוקים בהם, שאם תעסקו בהם, אתם מתאמים לפניי ואני מתאהב אתכם. אני השם אלוקיכם, דהו את מי אתם מחליפים במי. אם אתם עוזבים חלילה את הקדוש ברוך הוא והולכים לכל מיני כישופים ועבודה זרה, את מי אתם מחליפים במי? את האמת הנצחית לשטויות ואלילים. פסוק למד ב', הפסוק האחרון, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראית מאלוהיך אני אדוני. אומר שמפני שיבה תקום, מה הכוונה שיבה? יכול זקן השמי. אם היה כתוב רק מפני שיבה תקום, הייתי חושב שהכוונה היא אפילו לזקן רשע. השמי זה מלשון השם. מי השם? מי שחטא. הייתי חושב כל זקן, אפילו רשע גם הוא תקום. תלמוד לומר זקן, לכן כתוב מיד אחר כך והדרת פני זקן. אין זקן אלא שקנה חוכמה. זקן זה מי שקנה חוכמה. זקן זה חיבור של שתי מילים. זה קנה. מה הוא קנה? הוא קנה חוכמה. ואיך מקיימים את העניין הזה של והדרת פני זקן? אומר רש"י, איזה הוא הידור, באיזה צורה אתה מהדר אותו, לא יושב במקומו ולא יסתור את דבריו. יכול יעצים עיניו כמי שלא ראו, תחשוב שאולי נסגור את העיניים, לפני שהזקן בכלל יתקרב אני אסגור את העיניים, וכשהוא יעבור אני בעצם לא ראיתי אותו, ואז אני לא צריך לעשות כלום. לכך נאמר, ויראית מאלוקיך, שהרי דבר זה מסור לליבו של עושהו, שאין מכיר בו אלא הוא. רק אתה יודע אם אתה הורדת את הראש כאילו לישון, שלא תראה כשהוא עובר ולא תצטרך כרגע לקום. לכל דבר המסור ללב נאמר בו, ויראית מאלוקיך.